אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
חנויות הסקס של היום הן לא חנויות הסקס של פעם. ממקומות אפלים שפנו לגברים חרמנים, הפכו חנויות המין למקומות צבעוניים, מוארים ונעימים לנשים. מי שנחשבות לחלוצות הז'אנר של חנויות אביזרי המין החדשות, הן דפנה קורן והילד דוד, שהקימו את סיסטרס, חנות לאביזרי מין, כבר בשנת 2004. סיסטרס הוצבה מיומה הראשון כחנות נעימה ומסבירת פנים, שפונה לנשים ומנוהלת על ידי נשים. בפרק מספר 18 של סקס אפיל, נשמע מהילד כיצד השתנתה סצנת חנויות הסקס, מדוע שווה לכל אישה להחזיק ויברטור בבית, וטיפים למי שסקרנית אך מעולם לא התנסתה. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור שטט מאור, ואיתי באולפן, הילד דוד קורן, הבעלים והשותפה של סיסטרס, חנות למוצרי מין, שהוקמה ב-2004. הילד, איזה כיף שאת פה, תודה רבה.
תודה רבה לאורי, על האירוח.
בואי תספרי לנו קצת על ההחלטה להקים את סיסטרס, ועל המהפכה בעצם שעשיתן בארץ.
אז הסיסטרס, כשמה כן היא סוג של סיסטרהוד, בעצם איזושהי אחוות נשים, איזשהו שיתוף ידע של... שעומד מאחוריו בעצם הרעיון שאנחנו חושבות שאישה צריכה לעמוד בראש חנות לצעצוע מין, כיוון שאנחנו יודעות שלמעלה מ-70% מהמוצרים בתעשייה מיועדים לנשים, וגם אישה יכולה ככה לדעת מה אישה אחרת מעוניינת בו, איך היא תופסת את העניין של קוטר, אובי, חספוס.
דברים שהיא פחות יכולה לשאול מוכר זכר.
נכון, נכון, או להתייעץ איתם, או אפילו להעלות חשקים ורצונות סמויים בפני גבר, זה קצת יותר בעייתי, בעוד שגם לאישה וגם לגבר הרבה יותר קל להיפתח לאישה. מעבר לזה, הרעיון להקים את סיסטרס בא כחלופה נשית לז'אנר, כזו שתתפוס כל אישה כאינדיבידואל, ותתייחס להתאמה המרבית הזו בצורה הכי מקצועית שיש, לא ככה בסליזיות וחנויות אפופות DVDs ומה שהיה ככה בזמנו כשהקמנו את סיסטרס.
הקמתם את זה ב-2004 והיה הרוב החנויות מכרו בעצם סרטי פורנו בתקופה ההיא.
נכון, התמקדו בסרטי פורנו והתמקדו בתאי צפייה ותאי הצצה, והיה פשוט הייתה הוויה גברית מאוד, פנייה לגברים בעיקר כקהל יעד, גם קהל יעד כאלה שהם ירכשו עבור בנות הזוג את המוצרים ו... כך זה הוצג.
גם כל המוצרים היו מעוצבים בצורה די פורנוגרפית, גם צעצועי מין, זאת אומרת, אני זוכרת שהיו שמים כזה נשים שחקניות פורנו בעטיפה.
נכון, אז גם האריזות עצמם היו ככה מאוד זולות, מאוד פרובוקטיביות, לא בהכרח פונות לקהל נשי, אלא באמת לגברים שיקנו את זה עבור בנות זוגן, ידמיינו כיצד בת הזוג אמורה להיראות, שזה ככה... חינוך לקוי עד היום מבחינת עולם הפורנו.
גם רוב החנויות הזה היו מעוצבות, זאת אומרת, מי שעיצב את התעצועים גם היו גברים בעצם.
נכון, המוצרים עצמם היו מאוד פאליים, מאוד גדולים, מחומרי גלם זולים, כאלו שאנחנו יודעות שממש מסוכן אפילו להכניס לגוף שלנו.
אה, וואלה.
ובאמת, חומרים שפולטים רעלים, או ממש ככה נקבוביות על פני השטח מיוזעות באריזת הפלסטיק, אנחנו חשבנו שצריך לשנות את כל הגישה הזו לבאמת מוצרים אינטימיים שהם היגייניים, שהם בטוחים לשימוש, גם מבחינת הגימור של המוצר, שלא יהיה פלסטיקה עם זיזים כאלה חדים שיכולים לפצוע, דברים שלא הייתה בהם מחשבה יתרה.
לא הייתה מודעות
לפני,
בכלל.
לא הייתה מודעות, נכון.
בעצם מי שכזה נתן לך את הרעיון היה בכלל אבא שלך.
נכון, נכון.
זה מצחיק.
דפנה ואני הגענו ממקומות שונים, מייבוא ומניהול, וחשבנו להקים עסק יחד, ואת הרעיון ספציפית...
את עבדת בהייטק גם, לא?
נכון, נכון, בסטארט-אפ, שבזמנו היה פורץ דרך בתחומו, אבל רק היום הגיע להצלחה דרך חברה אחרת בכלל. אבל בכל מקרה, חשבנו ליצור איזשהו עסק משותף לנו כעצמאיות, ואת הרעיון ספציפית לחנות סקס, הגע אבא שלי, מתוך איזושהי חשיבה שזה צריך להיות עסק רווחי,
הוא זיהה פוטנציאל עסקי בסוג העסקים האלה.
נכון, נכון. היה לו ככה עסק קיים כבר ליד העסק שלו, הוא היה עצמאי.
הוא הציץ לחנות סקס אחרת, הוא אמר, מה זה, מרוויחים הרבה כסף?
היה לו חבר שניהל חנות חנוצת סמין, כן, באזור מפרץ חיפה, וככה אני במקור מאזור הקריות, והוא חשב שזה יכול מאוד להצליח. אני פחות התחברתי לסגנון של החנות, אבל כן התחברתי לרעיון. חשבתי שזה יכול להצליח מאוד עם שינוי תדמיתי משמעותי, בפנייה לנשים כקהל היעד, ובני בנות זוגם. כלומר, קודם כל שלאישה יהיה נוח להיכנס לחנות צעצוע ימין, והיחס שהיא תקבל, והמקצועיות בהסבר שהיא תקבל, והאפשרות לבחור באמת מגוון עצום של מוצרים שיתאים לכל אחת ואחת, ו... בעיצובים לא בהכרח פאליים, ועם חומרי גלם איכותיים והיגייניים. ומפה לשם גם שמיקום החנות יהיה מאוד נגיש, כזה שעל הדרך אני אוכל לרכוש את הקפה, ללכת לפדיקוריסטית ולקנות לי את הצעצוע המין שלי לסוף שבוע.
בגלל שבעבר החנויות סקס היו ממוקמות בכל מיני זורים, זורי תעשייה.
נכון, בתחנה המרכזית הישנה, באזורי תעשייה.
מקומות שהם מאוד לא נעימים לנשים.
פחות נעימים, פחות בטוחים גם להסתובב בעיקר בשעות הערב, אבל גם ההוויה של סליז, של משהו שהוא ככה טבוי ואפה, לא בהכרח מתאים לכל אחת ואחד, גם לגברים.
כן.
הרגישו ממש בנוח כשפתחנו את החנות להיכנס אלינו, בלי הסטרס שיש סביב פימפום הפורנוגרפיה, סביב צעצוע ימין.
וזה ממש ישר תפס על ההתחלה, או שעברתם תהליך עד שצברתם קהל וכאלה?
מהרגע שהיוודע שיש חלופה כזו נשית, אז קיבלנו המון חשיפה במדיה, המון כבוד, המון מקום של פרסום לגיטימי, שיש אלטרנטיבה לקיים, אז בהחלט הסנונית טובה לתחום צעצוע ימין בארץ, וקיבלנו המון רספקט, ונשים הגיעו ככה עם גזרי עיתון של כתבות עלינו, מקריית שמונה, מבאר שבע.
מגניב.
מאוד מרגיש.
יפה. ותגובות מהתעשייה עצמה בארץ? זאת אומרת, המוכרים הסתכלו עליכם באיזה חשדנות, או לגלגו עליכם? כאילו, כי זה בטח תעשייה נורא פטריארכלית, כי היא נועלה על ידי גברים.
נכון. אז כולם ניסו למכור לנו דברים, כמובן. וראו בנו כשתי נערות תמימות חמודות, שאפשר ככה לעבוד עליהן. או איזשהי משהו שיחלוף, ואיזשהו גימיק. ועם השנים הבינו שאנחנו גם כאן להישאר, גם כאן לשנות.
שאתם שחקניות לגיטימיות ותחרותיות בעצם.
ממש, ממש.
מעניין מאוד. מה היתרונות של חנות לצעצועי מין שמנוהלת על ידי נשים והמוכרות הנשים תמיד?
אני חושבת שגולת הכותרת היא ההיכרות האישית עם האנטומיה המינית שלנו כנשים, את עצמנו, ואז היכולת שלנו להדריך ולייעץ לנשים נוספות ובני בנות זוגן. באמת אני חושבת שלאורך השנים צברנו גם ידע עצום במפגש עם לקוחות, בייעוץ, בחיבור שלנו לעמותת איתם של המטפלים המיניים בארץ.
זו עמותה שמאגדת את המטפלים המיניים שעברו הסמכה?
נכון, באוניברסיטאות אנחנו משתלבות בתוכנית הלימודים פרקטיקה למול הלימודים עצמם ברמה של ההתאמה של צעצוע ימין לצד הטיפול המיני.
יש היום באמת כזה צעצועים שהם לא למטרת עינוג, אלא למטרה רפואית בעצם.
נכון, נכון. יש נשים שמשתמשות בצעצועים ספציפיים, ייעודיים לעניין של טיפול מיני.
כמו מה?
אם זה לדוגמה במאמנים נרתיקים לטיפול בווגיניסמוס, שזה הצר לא רצוני של הנרתיק מסיבות כאלו ואחרות, איזושהי טראומה שנחוותה, או תהליכים אישיים של התפתחותיים מינית של כל אחת, ולצד מוצרים אפילו לטרנס, שעוברים הליך של ממש הפיכה מגבר לאישה, ואז נאלצים לבנות להם את הנרתיק פנימי, ולהשתמש ממש בסוג של דילדויים מיוחדים, כדי לשמור על המבנה.
וואו.
כן, כדי לשמור על המבנה של הנרתיק.
את מדברת על ניתוח שינוי מגדרי, ואז מה, מעניין.
נכון, נכון, ושימוש בזה. אנחנו ככה מנסות להשתלב גם באספקטים הפחות נעימים של התחום המיני, כחלופה לגיטימית להיכנס לחנות צעצועי מין, וכן למצוא גם פתרונות לטיפול מיני, ולא רק, את יודעת, פן פן, הפי הפי, ג'וי ג'וי.
אתם גם כאג'נדה הייתם מעבירות הרצאות אצלכן בחנות, והייתם עושות ערבים, והייתם, הייתה לכם פעם ספרייה גם.
אז כן, סיסטרס הייתה באמת ראשונה להכניס גם ספרות הדרכתית ואירוטית ומגזינים מהעולם, ממש מיני ספרייה כזו שתומכת
בחינוך מיני בעצם.
בדיוק. וגם הלבשה תחתונה סקסית מיוחדת שהיא ככה מעוצבת. נסענו לתערוכת אופנה.
וואו, השקעתם.
כן, בצרפת. וממש השקענו בשינוי כל האספקט הזה של מיניות נשית, לתמוך בו מכל הצדדים.
איזה מגניב. זה יופי, עבודת קודש לדעתי.
תודה.
נגענו בזה קצת קודם, באיך שהחנויות סקס אחרות היו, איך שהמראה שלהן וכאלה, אבל גם התעשייה עצמה בכלל עברה המון המון שינויים ב-20 שנה האחרונות, אחרי שבעצם הפורנו הגיע לטלפון הנייד, ואנשים הפסיקו לבוא לחנויות הסקס כדי לצרוך אותו. אז תספרי קצת על ההפיכה של העולם, על המהפכה של העולם הזה.
אני חושבת שבאמת היה חיבור שנעשה בין פורנו לצעצוע המין, עוד משנות ה-20 של המאה שעברה, והוא...
איך גם... זה קרה בשנות ה-20?
עם יציאתם של סרטי הפורנו בשחור לבן בארצות הברית, נראו נשים שמענגות עצמם עם so-called אותם מכשורים רפואיים שבדיעבד בזמנו הוגדרו לטפל במחלה בשם היסטריה.
אהה. שווה להרחיב על זה גם.
שווה כן. להרחיב את זה בהמשך, כן. ואז בעצם הוצמד הסליז סביב הוויברטורים, שבעצם בפועל נולדו כדי לגרום לאישה להרגיש טוב יותר עם עצמה, לגרום לה להיות בריאה, מיניות בריאה. ומאז אנחנו מתמודדים עם פורנו לצד צעצועי המין, לטוב ולרע. אם באמת כל הפורנו עבר לאינטרנט, אז זה יצא מכל החנויות לטובה, והחנויות הפכו להתרכז באמת בצעצועי מין ולא ב-DVDs. ובשנים האחרונות יש גם את אותן כל מיני סרטונים ביתיים, שנשים מנגות עצמם עם כל מיני ויברטורים, או לפעמים אפילו בעידוד של אותה חברה יצרנית עם ויברטור ספציפי, וזה ממש פלטפורמה שיווקית למוצר.
נגיד OnlyFans כזה, פלטפורמות כאלה של...
PornHub, you name it, you porn, כל אתר פורנוגרפי שמעלים בו, או מצלמות ביתיות, כל אתר שמעלים בו סרטונים ביתיים שבהם משתמשים בצעצועים, הם הופכים להיות פלטפורמה שיווקית למוצרים מסוימים, ויש גם לקוחות שמגיעים כי ראו את המוצר הזה בסרטים פורנוגרפיים ומעוניינים עבור בת הזוג בצעצוע הזה.
ואיך את מגיבה למצבים כאלה?
תראי, סך הכל צריך רק את ההסבר הזה, שלא כל דבר שרואים על מישהי אחרת שהיא סופר נהנית ממנו, בהכרח יתאים לבת הזוג שלך.
זה חשוב נורא.
ולא בהכרח התגובות הן מציאותיות לשימוש במוצר, או מקבילות באמת לייעוד של המוצר, אבל זה מבורך כשיש ביקוש למוצרים מסוימים, אנחנו נהנות.
זה בעצם חלק ממכלול שלם של השינויים שעברה התעשייה, ממוצרים נורא נורא שמיוצרים על ידי גברים ומוצבים על ידי גברים, למוצרים שמוצבים על ידי נשים גם, מתוך הבנה שמבנה הווגינה הוא שונה מאישה לאישה, ולא כל מוצר שמתאים לאישה אחת מתאים לשנייה גם.
נכון.
יש היום מוצרים שהם לא ממוגדרים גם בכלל, ויש מוצרים שדומים לסתם חיות, כאילו, ודברים.
אז באמת... עם ההתפתחות של הוויברטורים, עברנו כל מיני אדפטציות מלעבור מסגנון פאלי לחלוטין ואיברים סו-קולד מציאותיים או מקבילים למציאותי, למוצרים שהם נראים כמו חיות או כמו שדונים או כמו אפילו מריה הקדושה.
מריה הקדושה.
כן, או ישו, כל מיני הלצות כאלו ואחרות.
כל אדם ומה שעושה לו את זה,
בדיוק, ממש ככה, ממש ככה. גם מבחינת הצבעוניות, יש היום ממש צבעים שהם עונתיים, כאלה של הקיץ יותר, כאלה של החורף, כמו כל אופנה.
בעצם התעשייה הפכה להיות תעשייה של well-being, שהיא חלק מתעשיית לייפסטייל קפיטליסטית.
ממש כך, בדיוק כך. אז גם מבחינת חומרי הגלם השתדרגנו מגומי ולטקס שיצאו כמעט לחלוטין מהתעשייה, לסיליקון שהוא חומר הגלם הנבחר מבחינת אותו היפואלרגני, לא נקבובי, מגיע לטמפרטורה של הגוף מהר, שומר על הצבע והמרקם לאורך הזמן, מבחינתנו חומר הגלם המועדף.
הסיליקון הרפואי.
נכון. ועד להמצאתם של כל מיני חומרי גלם חדשים, TPR, TPE, שזה תרמופלסטיק רבר, תרמופלסטיק אלסטומר, סייבר סקין שגלש מהתעשייה של נאסה.
מגניב.
צעצועי המין.
נחמד.
נכון, וכמובן האירגונומיות, הדגש על התאמה מרבית לגוף האישה או הגבר, מבחינת המבנה האנטומי, והאחיזה במוצר שהיא תהיה נוחה יותר, ממש חשיבה עד לפרטי פרטים.
וגם ההחלפה של הסוללות
החלפה בדיוק.
טעינה
ניידת. מעבר לאנרגיה ירוקה, כל העניין של אפליקציה שנכנס חזק מאוד גם לתחום הזה, אפליקציות, שימוש ב... טלפון נייד במקום שלט כמכשיר שיכול להתאים את העוצמה, את המקצב, לפי כל אחת לפי דרישותיה.
בעצם הצעצועים היום ממש עוקבים אחרי הבשורות החדשות בטכנולוגיה והולכים איתם יד ויד.
נכון. לא בהכרח תמיד לטובה, נניח דיברת על המוצרים שהם ככה מגדריים, אין להם, אז זה לא לכאן ולא לכאן. כלומר, יש משהו מאוד הירואי בלהוציא צעצוע שהוא לא מיועד למגדר מסוים, אלא כביכול יכול לשרת כל אחד.
כן, אבל all בסופ... genders כזה.
בדיוק, אבל בסופו של דבר, דווקא ההתאמה המרבית למבנה האנטומי יכולה לשרת את אותו אדם או אותה אישה בצורה הטובה ביותר. כלומר, ההנאה תהיה גדולה יותר, המיקוד יהיה מדויק יותר, וזה לא יהיה איזה משהו אמורפי שאמור לגעת איפשהו כאן או איפשהו שם. באמת ככה.
אז מהניסיון שלך זה דווקא צעצועים שהם פחות מוצלחים?
נכון,
לדעת.
נכון.
אני מבין.
הם צעצועים יותר עם גימיק או יותר עם רעיון ככה של אבירות ולעשות ככה שינוי בתחום, אבל לא בהכרח מותאם 100% ל...
יש המון צביעות בתעשייה היום, שמצד אחד הצעצועים האלה נחשבים לצעצועים שהם חלק מ-well-being, ויש מוכרים אותם בסופר פארמים פתאום, זה משהו שלא היה בעבר, ומצד שני, לא נותנים לכם לפרסם שום דבר, לא בפייסבוק, לא באינסטגרם, מחשש שתשחיתו את הנוער או משהו כזה.
נכון, יש המון צביעות סביב הרגוליזציה, לסביב הסינון תכנים בפייסבוק ובאינסטגרם, של מה נחשב פרובוקטיבי מדי או מה לא, את יודעת, את יכולה להתקל מול הפנים באיזושהי פרסומת בוטה לפטרת ציפורניים ככה עם כל
הגועל נפש.
גועל נפש מול הפרצוף.
כן, ממש.
או מעריך איבר לגבר, זה בסדר, זה לגיטימי, אבל לא, ויברטור או מיניות נשית בריאה או well-being, זה של, של, שקשור במיניות, הוא לא.
כן.
וזה באמת מראה על מקום שצריך לשנות אותו. גם אפילו, את יודעת, מודעת דרושות, אני לא מצליחה להעביר, כי המערכת מזהה ישר שזוכנות לצעצועי מין.
וואו.
זה הזוי.
יאללה. אני פעם העליתי וידאו בערוץ יחסים של וויינט, גם לפייסבוק, ואז כמעט חסמו אותנו בגלל זה, כי הם זיהו שיש תוכן שקשור במיניות בזה.
כן. לא ברור, לא ברור איך חלק מהדברים מותרים, חלק לא, מי שיושב למעלה, כפי ש...
צביעות פטריארכלית, אני מניחה.
כן.
זאת אומרת, ברגע שיהיו יותר נשים בתפקידי מפתח, אולי זה ישתנה.
אני גם סבורה כך.
למה לדעתך כל אישה צריכה להחזיק ויברטור בבית? לפחות אחד.
אז כך, אני חושבת שנשים וגברים... וכל אחד ואחד לא צריכים להשעין את המיניות שלהם על בן או בת הזוג, או על אם יש להם או אין להם בן או בת זוג. כלומר, הדחפים המיניים שלנו הם צורך בסיסי, כמו לאכול, לשתות ולישון, אז גם הצורך במין הוא צורך בסיסי, וכשהוא נעדר, כשהוא לא מסופק, אנחנו מגיעים גם לסוג של דיכאון, למחלות גופניות, וברגע שהוא כן מסופק, וזה לא משנה איך, זה בדיוק גולת הכותרת, אתן יכולות להסתמך על עצמכם, היכולת להנהג את עצמך, היא תורמת בכל כך הרבה פרמטרים, הן מבחינת הביטחון העצמי, השקט הנפשי, היכולת להירגע לבד, היכולת לא לכפות את המיניות שלך על האחר, וגם לא להיות מתוסכלת מזה של הפרטנר או לפרטנרית, לא באה כרגע. וזה תורם המון ל-well-being היומיומי שלנו.
מה לגבי מיתוסים או הפחדות ששימוש יתר בוויברטור עלול להרוס את ההנאה או לפגוע בזוגיות? מה תגידי על הדברים האלה?
אני אומרת שבאמת זה מיתוס. אני אומרת שצעצוע לא יכול להחליף אדם. לא בת אדם, לא אדם. אין רגשות פה, אין פה איזה רומן, אין משהו שהוא מעבר להנאה רגעית, זמנית, אישית, של כל אחת ואחד באותו הרגע עם עצמו, פשוט במקום לעונן עם היד, אז אני מעוננת עם ויברטור, זה היי נוח, ואם לבן זוג מותר, גם לבת הזוג מותר, וזה לא מוריד באהבה, זה לא תופס מקום, אני חושבת שגברים צריכים לתפוס את עצמם הרבה מעבר לאקט הזה של... של, של החדירה, או הרבה מעבר לפין, כלומר, הפין לא מגדיר אותך עבור בת הזוג. והוויברטור לא מחליף גם את הפין, הוא פשוט בא לטבל, להוסיף תבלינים לחיי המין, גם אחרי שנים ארוכות של זוגיות ממושכת, לפעמים פחות, לפעמים אנחנו כבר מכירים אחד את השנייה, או אחת את השנייה, כל כך הרבה שמשעמם לנו, משעמם לנו במיטה, עוד פעם אותה תנוחה, עוד פעם אותו גוף, שאנחנו כבר מכירים לבוריו, ופתאום הצעצועים הללו מביאים נופח חדש, את האפשרות להתנסות אפילו בתנוחות חדשות, בזוויות חדשות, בעוצמות שונות, אפילו צבע שונה, אולי הגיע ככה לחנות מישהו שרצה, שאשתו רוצה לחוות פין שחור, או משחקי תפקידים שאפשר ליצור עם כל מיני מוצרי ה-BDSM בתחום, ולא בהכרח ללכת לקצה, לטבוי, אלא ככה את אותה נוצת דגדוג, את אותה משחקי חושים, כל כך הרבה אפשרויות שפתוחות בפני זוגות, וגם בפן האישי, כלומר, חקירה אישית של עצמך. נשים שרוצות יותר לעשות את אזור הג'י במיוחד, אז זה מתאפשר הרבה יותר בצורה טובה עם ויברטור, עם זווית מסוימת, עם עוצמה שהיא לא משתנה לי באותו רגע.
בעצם לעייפות של האדם הנותן.
נכון, זה יכול באמת להוסיף, זה יכול לשרת את אותו פרטנר, להוריד ממנו את הסטרס, להוריד את הלחץ לסיפוק של בת הזוג, או לחילופין, לאפשר לאותה בת זוג, ליהנות מכמה וכמה אורגזמות במהלך קיום יחסי המין, מבלי להתעייף ומבלי להגיע למצב של נאמב, כלומר שקצות העצבים כבר לא מרגישים כלום. כל כך הרבה אפשרויות תמונות בשימוש בצעצועים, שזה תורם המון. ולשאלה שלך, האם זה נניח יכול גם אולי להוריד את הרגישות, או פתאום
כן, שימוש יתר.
בדיוק. כן, יש בכך איזושהי אמת, הרמה של הגירוי צריכה להיות גבוהה יותר על מנת להגיע לאורגזמה.
כן.
אבל זה לא בלתי הפיך.
אהה.
כלומר, צריך לעשות איזושהי הפסקה עם הצעצועים, לאפשר לעצמך לחזור לאיזשהו גירוי עדין יותר, ידני או אורלי, או על ידי זרי מים, כל אחת איך שהיא נוהגת להנהג את עצמה, ולנסות להתרגל ככה לתדירות נמוכה יותר, וזה חוזר לעצמו.
עד שהיא מאפסת את זה.
כן, בדיוק.
מגניב.
יחד עם זאת, אם מישהי רגילה לאינטנסיביות גבוהה, ורק כך היא מצליחה להגיע לאורגזמה, לא צריכה להתבייש, וצריכה להכניס את אותו צעצוע לתוך הזוגיות שלה, ולהכיר אותו לפרטנר או פרטנרית שלה, בתור משהו שרק כך היא מגיעה לאורגזמה. וזה לא קשור לפרטנר או לפרטנרית, זה פשוט הדרך שלה להנות. אני בטוחה שכל מי שאוהב, אוהבת אותה, יתחבר או תתחבר למקום שבו היא רוצה שיהיה לה הכי טוב.
לגמרי. אנשים נוטים לחשוב שוויברטור הוא איזו המצאה של המאה השנים האחרונות, אבל היא הולך איתנו כזה שנים אחורה. את סיפרת לי קודם בשיחה מקדימה שאפילו יש אזכורים בתנך לוויברטורים הראשונים, בעצם לדילדו ראשון או משהו.
כן, אז נכון, אז המילה דילדו היא מילה יוונית, היא ככה יותר מאוחרת בהתפתחות של הצעצועי המין, מהאוליסבוס, מיוון, אבל אם נחקור ככה את התנך, אז בספר יחזקאל, פרק ט' ז', פסוק י' ז', מופיע אזכור לצלם זכר, שאיתו בעצם מקיימים יחסי מין. אמנם תוכחה, אמנם תוכחה של יחזקאל עם ישראל, אבל בואי נתעלם מהטוב או רע, הזכור קיים, כתוב שם, ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשר נתתי לך, ותעשי לך צלמי זכר ותזני בם.
תזני בם, אני אוהבת.
נכון, כן, תשמעי. זה קיים, זו עדות, זה לא בהכרח, אני לא נכנסת לאינטרפטציות, אבל זו עדות שזה קיים כבר מימי התנך. העניין הזה זה משהו עתיק יומין, הולך איתנו לאורך ההיסטוריה, בכל מיני אדפטציות ושינויים, כמובן בתחילה עם אור של חיות, מגילוף עץ, מאבן, לאחר מכן משנהב, וכל מיני מעריכי עבר לאורך ההיסטוריה, המצאות לקוקרינגים לגברים, ממש...
המצאות לקוקרינגים?
כן, כלומר, אותם טבעות לחיזוק
בעת העתיקה?
בעת העתיקה, ממש 300 שנה לספירה בסין, שימוש מזעזע באפאפי איזים כקוקרינג, והריסים עצמם כטיקלר לדגדגן.
וואו.
כן, לא בהכרח דברים שהיינו רוצים להמשיך היום, היום כמובן זה מיוצר מחומרים אחרים.
לא, אבל זה מאוד יצירתי לחשוב על זה, מה אנחנו יכולים להפיק מהחיה, ואיך אנחנו משלבים את זה במיטה שלנו, זה מוזר.
כן, מאוד. והיום אנחנו כבר כמובן אחרי, 2000 שנה אחרי אותה סו-קולד מחלה היסטריה שדיברנו עליה, שהומצאה על ידי היפוקרטס, אותו רופא מערבי ראשון, ששבועת הרופאים... שלא מתנוססת בקליניקות עד ימינו.
אל תזיק, נכון? משהו כזה.
כן, לטפל בחמלה ולהקדיש את כולך לטיפול במטופל ולא להזיק ולא...
אז הוא היה הראשון שהגה את המילה
היסטריה. היסטריה, אותה מחלה בעצם שכביכול...
בעצם זאת מילה יוונית שהפרשנות שלה, המשמעות שלה היא רחם.
נכון, היסטר זה רחם, ותיאור של הרחם שנודד במעלה החזה, וגורם עד לחנק לאישה, ונגרם בעצם מיובש נוזלים, והפתרון שלו היה הריון באותה עת. אנחנו מדברות על 400 שנה לפני הספירה.
וואו.
זו הייתה מחלה כל דבר. היום אנחנו כמובן יודעות שיודעים שזה נוצר מתסכול מיני, שבעצם האישה ככה... נורא, הייתה מתוסכלת מהחוויה שלה כיצור שמוגדר נחות יותר מגברים, וכל תפקידו, בעולם המערבי אני מדברת, כל תפקידו להרות, להביא ילדים ולדאוג למשק הבית. כל העניין הזה התעורר שוב עם פרויד והמחקרים שלו, והוא המציא גם טיפול חדשני עם זרם מים לאזור ועם פרקסיזם ידני, כמובן סו-קולד עוננות, אבל לא נקרא כך, לשחרור המתח והלחצים שיש על אותה אישה בזמן.
ומטופלות היו באות בעצם לגניקולוגים, והם היו עושים עליהם פעולת שחרור, שזה בעצם עוננות ידנית כזאת.
נכון. יש את הקומדיה הרומנטית היסטריה, שאמרה את הממציא של הוויברטור הראשון, דוקטור ג'וזף מורטימור גרנדוויל הבריטי, אבל לפניו היה גם את... ג'ורג' טיילור, שהוא היה בעצם אבי המהפכה התעשייתית בארצות הברית, בימי המהפכה התעשייתית, כבר המציאו את הקיטור, והוא המציא איזה סוג של פאקינג משין כזה.
וואו.
כן, שעובד על קיטור, מאוד מסורבל וגדול, לא צבר הצלחה, היה מסורבל מאוד ולא הצליח בקליניקות לטיפול בהיסטריה.
כי זה לא קיים.
כן, גם כי לא קיים וגם כי זה לא התאים כנראה אנטומית ולא עשה את העבודה. אז אותו גרנדוויל בריטי, כן.
אני פשוט מזועזעת מהעובדה שאנשים היו פשוט מקור לניסויים של גברים שעזו כל מיני דברים לגביהן.
אני חושבת שגם יש המון חושך בעולם המערבי שנפל על נשים. מהיותנו אלות, הפכנו למחשפות לאורך ההיסטוריה.
הרבה הודות לנצרות בעיקר, אני חושבת.
גם, כן, בכלל דתות. אני חושבת שבכל דת יש מקום לטעמי, כן, האישי, מקום נחות יותר לאישה מאשר לגבר. ברמה המערבית, אז אותן נשים שסבלו מהיסטריה והגיעו לקליניקות, קיבלו את אותו טיפול רק על ידי הרופאים, שלא חינכו את הבני זוג מה צריך לעשות בבית. ואותו גרנדוויל המציא
גם
את...
גם לא ידעו, כי לא שאלו נשים. מה באמת
לא
הן
שאלו,
צריכות?
לא שאלו, לא ניתנה להם חוק.
כל השיח היה מעליהם.
לבחור, כן. לא, הרבה דברים שלא, לא, באמת גם אנחנו מדברות על הדגדגן, שבכלל לא היה קיים בספרי הרפואה המערבית. פשוט הייתה נקודה שחורה שם.
לא ציירו אותו בכלל.
לא, אפילו לא ציירו, זה היה נחות יותר מתוספתן. לא לימדו. אני מדברת איתך על זה שאנחנו מתפלות עכשיו על אותן שנים, אבל רק ב-2004, דוקטור הלן אוקונור, האוסטרלית שהייתה אורולוגית, מיפתה לראשונה את מבנה הדגדגן. ב-2004.
וואו, נכון. ואז היא גילתה שבאמת יש לו חלקים פנימיים, מה שלא ידעו בעבר.
אז כן, אז יודעת, אני זוכרת בשנות ה-80 את הסיסמה הזאת, כן, זה רק קצה הקרחון, הדגדגן, מה שרואים, זה היה הסיסמה, שהוא נמשך פנימה, אבל אף אחד, אף אחת,
לא טרח לבדוק
לא את זה. לא טרח למפות את האיבר הזה, זה הזוי.
ממש
הזוי. אנחנו, אנחנו דוברות על האינקוויזיציה, בספרד, שידעו להם, את יודעת, כל נים איפה עובר כדי להשאיר את הבן אדם חי ולעשות לו 1001 עינויים בגוף ולהשאיר אותו חי, ידעו בדיוק איפה כל דבר עובר, איפה כל דבר נמצא והוציאו לו את כל המים והכל, אבל דגדגן לא עניין אף אחד. לא פלא שאישה הרימה את הכפפה ואמרה, אוקיי, בואו, בואו, נעשה דיסקציות בנשים מתות, נמפה את האיבר, נראה מה הגודל שלו, מה המבנה שלו, וזה מסביר כל כך הרבה.
מה היא גילתה בעצם?
אז קודם כל היא גילתה באמת שהדגדגן הוא איבר מאוד גדול. ובאמת קצה הקרחון זו understatement מבחינת המבנה שלו, והדגדגן מתפצל לכמו מבנה כמו של שן, או כמו שתי שיניים, כמו שתי שלוחות מוערכות שעוברות לאורך השפתיים הפנימיות והחיצוניות, ועוטפות ככה את, את הנרתיק, וגם את אפילו מגיעות לפי הטבעת, כך שבעת קיום יחסי המין וקבלת האורגזמה, שאנחנו מרגישות שכל האוזור מתכווץ, זה בעצם הדגדגן, שעושה את הפעולה הזו של הקיבוץ, שמקבל, שאנחנו מקבלות את הגלים האלה של העונג, כל האזור הוא בעצם מרושת עם הקצות העצבים של הדגדגן.
אז היית אומרת שזה טעות שאומרים, מפרידים בין אורגזמה נרתיקית לאורגזמה דגדגנית, כי הכל בעצם נובע מהדגדגן?
אני חושבת שהדגדגן יש בו 8,000 קצות עצבים, אזור סופר רגיש שמתפרס באמת על אזורים נרחבים, כמו גרפנברג שדאג לתקוע דגל על, על נקודת הג'י, שלאחר מכן הפכה לאזור הג'י, ועוד אחרים, אז אני חושבת שאנחנו מסתכלים על אותו איבר מכל מיני זוויות, ודרכי עינוג שונות, לאותו איבר שהוא גדול, ויכול להתענג מכל מיני דרכים, בכל מיני דרכים ומכל מיני זוויות, אז כן, אז אחת נוהגת ישירות להנהג את זה ממוקד על קצה כיפת הדגדגן, ואחת אחרת יותר על השפתיים הפנימיות, ושנייה יותר מאזור הג'י. אנחנו בעצם מהנגות את אותו איבר מזוויות שונות, וכל אחת בהתאם לרגישות שלה.
מגניב. יש לך טיפים למי שמעולם לא התנסתה עם ויברטור ומעוניינת לרכוש אחד, על מה היא צריכה לשים לב, או זוגות שרוצים וכאלה?
כן, אני חושבת שזו שאלה טובה. אני חושבת שהיא דורשת איזושהי עבודת בית קצרה לפני שמגיעים לחנות. כזו ששואלת כל אחת איך היא אוהבת להתענג. האם היא אוהבת את זה בצורה אינטנסיבית או בצורה יותר מרפרפת עדינה. האם היא אוהבת שזה יהיה שקט כי היא מפריע לרעש, זה גם פרמטר חשוב, או יש לה פרטנר, כלומר שותפה, היא גרה עם שותפים, או לחילופין ילדים קטנים בבית שיכולים להתעורר מהרעש. בפרמטר הזה של רעש, האם היא מקיימת יחסי מין באופן רגיל ביום יום, או שהיא מזמן כבר לא הייתה במערכת יחסים, או אפילו מעולם לא קיימה יחסים, ואז דרוש משהו יותר דק, יותר עדין, יותר קצר, לא משהו אימתני מבחינת הגודל, או לחילופין, היא כן חשה שהיא תמיד לא מלאה, לא מרגישה את הסיפוק, כי האיבר קטן מדי, או לחילופין רוצה משהו עבה מאוד, כדי להרגיש את המלאות הנרתיקית. האם היא אוהבת חספוס, האם חספוס דווקא גורם לה לאיזושהי תחושה של רגישות יתרה, העוצמה של הרטט, האם היא תרצה שזה יהיה בביסות, או שהיא מעדיפה פשוט משהו חזק וממוקד.
אני חושבת אבל שרוב אנשים, אם אין להם ניסיון, אז הם לא כל כך מודעות להעדפות האלה.
ברור, אני ממש מציעה כאן נקודות למחשבה. אני בטוחה שהרבה אנשים לא יודעות אפילו למה לצפות כשנכנסות לעולם הזה, אז אנחנו בחנות שלנו נותנות את כל הייעוץ האישי והאמפתי וההסבר המקיף, כדי להבין את העולם הזה לפני שאנחנו קונות לעצמנו איזשהו מוצר, וגם את האפשרות לגעת, להפעיל אותו בתצוגה, לראות עם מה את הולכת ולא חתול בשק. זה סופר סופר חשוב היום בעידן של האינטרנט, של הרכישות האינטרנטיות, שבהן אנחנו רוכשות דברים שהם, את יודעת, לא מוצגים יפה מבחינת צבעוניות אולי, או מבחינת מחיר, אבל בפועל לא בהכרח מתאימים לנו. אז כך אנחנו יכולות לקבל את היחס האישי, שהוא אחר לגמרי, וההתאמה היא הרבה יותר טובה, כל אחת.
כן, אז היית נותנת כטיפ, כפעם ראשונה להגיע לחנות ולהרגיש בעצמך את הדברים האלה, ולהתייעץ וזה, ולא ישר לקנות בבליינד באינטרנט, כי אז לא באמת יודעים מה מקבלים.
בעיקר בפעמים הראשונות חשוב מאוד להגיע ולהכיר את העולם הזה. וגם לאחר מכן, אני חושבת שמישהי שאוהבת את עצמה, גם תרצה לרכוש מוצרים איכותיים, יש המון חומרי גלם מאוד זולים ומאוד לא בטיחותיים שנמכרים היום בעיקר מיצרנים.
עדיין נמכרים.
כן, מהמזרח הרחוק. כאלה שכשאת פותחת את האריזה, את מקבלת ריח חריף כזה של גומי או של נפט מתוך האריזה. כן, עדיין. זה נראה מקסים. את יודעת, בתמונה זה נראה מהמם, אבל כשזה מגיע זה בהחלט לא התמונה.
אז איזה סימני עזרה באמת יש חוץ מריח נפט חזק או משהו כזה?
אז קודם כל, אם זה נמכר כסיליקון, סיליקון בדרך כלל לא שקוף. אז אם המוצר הוא שקוף וגמיש ורח, זה בהכרח לא סיליקון. ואם המוצר מדיף ריח לא טוב, אז לא להכניס אותו לגוף, זה מן הסתם אומר שהוא פולט רעלים. כנ"ל אם יש לו איזשהו בועיות הזעה כאלה בתוך האריזה על גבי הג'לי לדוגמה, לא לקנות.
וואו.
כן, יש המון המון דברים שעדיין משווקים לצרכנים, צרכניות, ולמרות הכניסה של ארגון הגרין פיס בתעשיינים, כדי לשנות את מרכיבי החומרי גלם, עדיין מפה לשם אנחנו נתקלים בדברים פחות איכותיים.
יש איזשהו תו תקן לצעצועים שצריך לחפש, או אישור FDA או משהו כזה, או שזה לא כל כך...
לא. אני חושבת שיש יצרנים מעטים שנוהגים ככה ללכת עד ל-FDA לאישור כל מיני מוצרים מאוד ספציפיים, אבל זה בעיקר לתמרוקים, פחות לויברטורים.
נגיד חומרי סיכה וכאלה.
נכון, נכון. ולגבי ויברטורים אין תו תקן מיוחד. כן חשוב כמובן שזה יהיה מיצרנים טובים, איכותיים, לא כאלה שהם לא מוכרים, ויש היום המון חברות יצרניות מאוד מוכרות, ממש מותגים כמו באופנה, שווה לקחת מותג מוכר, איכותי, וגם להשקיע. אם יש שני מוצרים שהם נראים בדיוק אותו דבר, ואחד מציע עוד פיצ'ר או שניים, וגם אולי חומר גלם קצת יותר טוב, ועולה קצת יותר, תשקיעי בעצמך. אם את משקיעה בבגד, ובתיק, ובנעליים, תשקיעי במיניות
שלך. בייחוד אם את הולכת להחדיר את זה לווגינה שלך, אז כנראה ממש, את צריכה לכבד ממש. את האיבר גוף שלך.
נכון, נכון, נכון.
זה חלק מההנאה המינית, ובריאות מינית, זה באמת לדעת איזה חומרים אנחנו מכניסות.
נכון.
לאן, מה את חושבת על העתיד של התעשייה הזאת? לאן אנחנו הולכות מפה? צעצועים שאולי יהיו בשנים הקרובות, או דברים שנראה לך?
אנחנו עדים היום לשינויים גלובליים ברמת המעורבות החברתית, בגלל הקורונה, בגלל תהליכים אחרים שעוברים עלינו, שמשנים את את ההתערות החברתית שלנו גם כזוגות, המון long distance relationship, המון ריחוק חברתי שמשפיע על גם על השימוש של הצעצועים, כלומר המון פיצ'רים של הפעלה מרחוק, המון שינויים ברמה של פתאום אנשים מוצאים עצמם לבד ומחפשים פורקן מיני. ואז כן. ממש הפיכה של אותן בובות מין להכי ריאליסטיות שיכולות להיות, כאלה שבמזרח הרחוק או בארצות סקנדינביה צוברות הצלחה מאוד גדולה אצל וואו. גברים בודדים.
לא, כן. זה לא הבובות המתנפחות של פעם, זה דברים לא. שנראים, הם כמעט רובוטים.
ממש,
בעצם.
זה ממש רובוטים. יש המון... פיתוח היום בימינו על ממש רובוטיקה אנושית כזו שתיתן פתרון לאנשים שגרים לבד או חיים לבד או לא רוצים או אפילו גם לא מסוגלים להתערות חברתית מרוב הריחוק החברתי, חוששים אפילו לחשיפה. אני חושבת שחנויות צעצועי המין לא ייעלמו לחלוטין, הרכישה האינטרנטית בסופו של דבר היא תמיד תהיה לצד, כלומר יש קהל יעד שהוא בעיקר רוכש באינטרנט, ויש קהל יעד שהוא בעיקר אוהב להגיע לחנויות.
כן.
אני חושבת שאם יש ויהיו חנויות שיתנו את אותן פתרונות נעימים, אותן פתרונות מקצועיים, ואותה נגישות לבית להגיע פיזית, לרכוש את המוצר, תמיד תהיה להם הצלחה.
יש היום גם עולם של צעצועים לבעלי מוגבלויות שלא היה בעבר.
נכון.
ובטח גם התפתח כזה
ממש,
בעתיד.
ממש, כן. אז דיברנו על ארגונומיה והתאמה מרבית, אז גם פתרונות לאנשים עם צרכים מיוחדים, מקבלים היום מענה בעידן כזה שבו אנחנו דואגים לרווחה של כולם, והטיפול המיני תופס תאוצה, כזה שאנשים מבינים שיש פתרון ויש אפשרות לגשת לטפל, אז נדנדות מיוחדות, או הרסלים מיוחדים לנכים, בעלי נכויות, או כפתורים גדולים במיוחד. יש בארץ ארגון
מגניב.
שנקרא מלבט,
אוקיי.
שמנגיש הכל לאנשים עם צרכים מיוחדים.
טוב לדעת,
ממש.
נחמד.
והוא הציע בזמנו גם שיתוף פעולה, או איך אפשר להביא באמת ויברטורים, וליצור להם אדפטציה ממש מכוונת, מבחינת המיקום של הכפתור, מבחינת האפשרות להפעיל אותו, העוצמה, כן, על ידי אנשים בעלי מוגבלויות, זה מקסים.
הילד דוד קורן, נעמת לי מאוד. תודה רבה.
תודה, תודה רבה לאורי.
עד כאן, עוד פרק של סקס אפיל. אפשר להאזין לפרקים נוספים שלנו ב-Ynet, Spotify, Google, Apple, או בכל מקום אחר שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. העורך שלנו הוא רון טוביה. הצוות, שחר ברקת ורן רחמני. אני לאור שטטמאור, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.